שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במאמר דעת אלוהים של הרב קוק המודפס בעדר העיקר, נכון, בעקבי הצון שבקרך שכתוב עליו עדר העיקר בהוצאת מוסד הרב קוק, ואנחנו בשעה טובה הגענו לעמוד קוף למד ת'. בסמוך, בתוך הטקסט, בסמוך להערה 38. כן, בתוך הטקסט, בעמוד קוף למד ת', בסמוך להערה 38. יש מספר בתוך הטקסט. תחת זה, במקום זה, עכשיו בעקבה דמשיכה. כלומר, מה זה במקום זה? במקום התפיסה שהתפשטה בעולם בהשפעת הנצרות. התפיסה לפיה האלוהים הוא כוח עריץ הדורש כבוד. זה פחות או יותר המושג של אלוהות שהתפשט בעולם בעקבות הדתות, וקצת מזה חדר גם לתוך היהדות, וזה מה שהופך את הדתיות לדבר רציני ועצוב. כן? הפך הכוונה האמיתית של דעת אלוהים האמיתית, שהיא המפגש עם האידיאלים האלוהיים המרוממים את האדם, עד כדי מילויו על ידי שיח נשמתו, לעומת התפיסה הילדותית שמתרכזת בעצם האלוהי כדרכם של עובדי האלילים או כדרכו של ספינוזה. התפיסה החיונית של דבקות באידיאלים האלוהיים היא התפיסה היותר מחיה את הנפש בתורת ישראל. בסדר? אז לכן אומר הרב, הגיע הזמן להשתחרר מן הכבלים של הדתיות הקדומה. תחת זה, במקומה, עכשיו בעקבה דמשיכה. מה זה עקבה דמשיכה? העידן שבסיום הגלות, תחילת הגאולה, שזה העידן של הציונות המדינית שבו הרב קוק חי. הוא רואה את ראשית ההתיישבות בארץ ישראל, ראשית ההתארגנות של האומה לקראת הקמתה של מדינה, השבת השכינה לציון ממילא. אז תחת זה עכשיו בעקבה דמשיכה. לעת ההתגלות של האפשרות להאידיאלים הניסיים הכלליים להיגלות. מה זה האפשרות של האידיאלים הניסיים הכלליים להיגלות? הכוונה בשפה הפשוטה הקדומה שלנו, חזרת השכינה. כלומר, אלוהי ישראל מתחיל עכשיו להופיע. אז הנטייה שאפשר לה להיפגע בחשקת כדרות ומאפל שרגליה יורדות מוות, היא מסתלקת מן הנפש הכללית. כלומר, התפיסה האפלה של האלוהות הולכת ונמחקת מן הנפשות. מה התוצאה? התוצאה הראשונה היא, במקום גדולת אמונה, דווקא אתאיזם. האתאיזם הוא תולדה של התגדלות הנשמה, לפי זה. והדור הצעיר מתרוקן מהשפעתה, ואך בפרק קטן הננו רואים בו רקניות ושובבות. כלומר, כאשר עוברים ממצב למצב בהתפתחות הנפשית, יש רגעי משבר. משבר המעבר מן הינקות לילדות, מן הילדות לנערות, מהנערות לבגרות, מהבגרות לזקנה, מהזקנה למוות, מהמוות לחיי העולם הבא, מחיי העולם הבא לתחיית המתים. כל הדברים האלה, כל השלבים האלה שאדם עובר, הם מלווים באיזשהו משבר. בגלל מחיקת הקודם, טרם נבנה החדש. כן? זה בלשונו של המהר"ל, צורה חדשה מבטלת את הצורה הקודמת. אז באמצע יש מעמד של ריקנות ושובבות. שובו בנים שובבים. זהו מעמד התסיסה של המזיקין, שנבראים בין השמשות. זאת אומרת, כאשר יש יום אחד, אז ברור באיזה יום אתה. יש יום אחר, ברור שאתה ביום האחר. במעבר בין הוויה להוויה, אז ההוויה הקודמת כבר אינה כאן כדי להגן עליך, ההוויה החדשה כבר עדיין לא כאן. וזה מה שאמרו, וליוצא ולבא אין שלום. ליוצא ולבא אין שלום. אמרו חז"ל, מה? אין שלום גם. זאת אומרת, זה יוצא, אז יוצא לפי זה שיש חוסר יציבות. מה זה היוצא ולבא? אומר התלמוד, היוצא מתלמוד לתלמוד. כמה תלמודים אנחנו מכירים? שניים. בבלי ירושלמי. התלמוד הבבלי הוא של הגלות, הירושלמי של ארץ ישראל. היוצא מתלמוד לתלמוד, אין לו שלום. ורביתה דיינוקה, גדל פורטה, דבורי מעני. אבל, מיד, אגב, לגבי המזיקים, כן, זה דבר עמוק מאוד, שהמזיקים נבראו בין השמשות. ספר הזוהר אומר שהמזיקים זה נפשות. זה נפשות, המזיקים. אלה הם נפשות שמחפשות איזשהו גוף. אבל אין להם. למה? אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא לא נתן שיברא הגוף של הנפשות ההן בכניסת השבת, כי אם היה נברא להם גוף, הרע היה חזק מדי בעולם, לכן הכניס את השבת מוקדם יותר ולא הספיקו הגופים להיברא. ואז נוצרו המזיקים. כלומר, אפשר לראות, יש לפעמים אדם מזיק. אדם מזיק בגלל שהוא חסר השלמה. משהו עדיין לא מיושב אצלו, ואז הוא הולך, הוא משתלט על תכנים שהם לא שלו, ומזה הוא רוצה להתמלא. זה המזיקים. אז לכן, בין השמשות, במצבים של מעברים, יש שבירות כלים. כן? רביתי דיינוקה, גדל פורטה, תבורי מנה. אבל, מיד שנודיעהו בשפה ברורה את תוצרו הטוב, אז עד מהרה ישוב לאיתנה של תורה, אבל במגמה יותר רוממה. כלומר, מוכרחים ללמד אותו תורה, אבל לא התורה שהוא היה רגיל בה. יש למשל, בימינו לפעמים נטייה שקוראים לה בטעות חזרה בתשובה. מה זה לחזור בתשובה לפי המושג המוטעה של ימינו? זה לחזור להיות מה שסבא שלי היה, או מה שסבא רבא שלי היה. האידיאל של היהודי של לפני 200 שנה, זהו היהודי האמיתי, ואני רוצה לשוב לשם. זה לא נקרא לחזור בתשובה, זה נקרא לחזור אחורה. זאת אומרת, לחזור אחורה אל טיפוס מסוים שיתאים בשלב מסוים של ההיסטוריה שלנו, עם מאפיינים מיוחדים של התקופה שלו, ואנחנו צריכים לשים לב שבינתיים העולם מתקדם. אז זה לא אומר שכל מה שנעשה במשך ה-200 שנה האלה היה טוב, זה בבחינת רביתי דיינוקה גדל פורטה תבורי מנה. אבל יחד עם זה יש להפנים את הערכים שנלקטו, שנספגו במהלך ה-200 שנה האחרונות, כך שהחזרה בתשובה איננה לחזור אחורה, אלא לחזור קדימה. יש דוגמה לזה. למשל, אנחנו רואים שיהודה, בנו של יעקב אבינו, מייסד שבט יהודה, החליט בשלב מסוים של החיים שלו שהוא צריך להתחתן עם כנענית. כן? והשאלה היא מדוע. כן? הוא נשא את ביתו של שוע הכנעני, הרעהו האדולמי, ולא יצא מזה משהו הכי הכי. יצא ער עונן ושאלה, ער ועונן מתו. שאלה לא זכה למלכות. והשאלה היא, מה הייתה הסברה של יהודה? הסברה של יהודה הייתה פשוטה. מאחר ומבחינתו הזהות ישראל כבר קמה בעולם, כיוון שעברנו את שלב האבות אברהם, יצחק ויעקב, אז הגיע הזמן להקות שורשים באדמה. לא רק אפשר, אלא חייבים להקות שורשים באדמה של ארץ ישראל, ואז צריך להתחבר אל הצדיקים של האוכלוסייה שקדמה, של הכנענים. זאת אומרת, מבחינתו, לשאת כנענית זה לחזור בתשובה. וזה לא הולך. אגב, מה פירוש המילה שוע בפיניקית, בכנענית? דקל. דקל, נכון. מה? לא, זה בעברית. אבל בכנענית, שוע זה דקל. 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 לא הולך, לא? ובסוף הולך לו עם מישהי אחרת. הוא שמה? תמר. מה ההבדל בין תמר לדקל? זה על שם הפירות, נכון? הדקל לא מצד העץ, התמר מצד הפירות. היא פוריה. ממנה קמה מלכות בית דוד. ומי היא? וכי כנענית היא? חז"ל אומרים, היא הייתה הבת של שם בן נוח. מה זה שם בן נוח? זה השורש של הזהות העברית. כן, אם אתה רוצה לחזור בתשובה, אז תחזור אל שורש השורשים. לא אל מה שהיה לפני 200 שנה או לפני 300 שנה, כי זה בעצם רק תאונת דרכים, מה שהיה. אבל אם אתה רוצה, תחזור אל השורש. אבל השורש מעולם לא התגלה. זאת אומרת, השורש נמצא בסטנד ביי, בהמתנה, להופיע במהלך ההיסטוריה. ויוצא לפי זה שצריך לחזור בתשובה בבחינת חדש ימינו כקדם. מה פירוש המילה קדם בעברית? קדם זה מזרח, מה עוד? קדימה. וקדם, מה שהיה.
קדום.
כלומר, הראשית של כל הראשית זה העתיד של כל העתיד. זה מה שעוד לא הופיע. לכן, כשחוזרים בתשובה, צריכה להיות חזרה בתשובה שכוללת בקרבה לא רק את הנתונים של לפני 200 שנה, שיש לזה גם בוודאי ערך. היידישקייט שמסביב להרינג ולקוגל, זה ודאי שיש לזה ערך. או לקובל, לא יודע מה. אבל יש לזה ערך. אבל להגיד ששם נמצא כל התוכן של הזהות העברית המקורית, ודאי שיש פה טעות. לכן בינתיים יש צורך לשבור את הכלים. כן, איך כתוב? רביטה דיינוקה גדל פורטה תבור אמנה. אבל מתוך כך הוא עולה להבנה יותר מעמיקה. מיד שנודיעו בשפה ברורה את תוצרו הטוב. מה זה שפה ברורה? צריך לדעת לספר בזה שפה. כן? אז עד מהרה ישוב לתנה של תורה ולמגמה יותר רוממה. מה זה שפה ברורה? יש בספר צפניה, פרק ג' פסוק ת'. אז אהפוך אל עמים שפה ברורה. לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זאת אומרת שכדי שכולם יעבדו את השם צריך שפה ברורה. סימן שהדז השפה איננה ברורה, נכון? השפה איננה ברורה. מדוע השפה אינה ברורה? מה מעכב דעת אלוהים בשפה? יש הרבה דברים. במשך הדורות בני אדם, כשהם רצו לדבר על אלוהים, המציאו הרבה מונחים. גם בפילוסופיה וגם בדת. תיאולוגיה. השתמשו, יש שומע, לקסיקון שלם, אוצר מונחים שלם, שמדבר על אלוהים. ואלוהים הולך ומסתלק מאחורי המונחים. כן, למשל, אלבר קאמי פעם אמר, ההוכחה שאין אלוהים זה שיש כמרים. זאת אומרת, הגופים שאמורים לדבר על האלוהות, הם ממסכים את האפשרות לדעת את אלוהים. לכן צריך לשבור את המונחים ולחזור אל הממד הקיומי של דעת האלוהים, דרך המפגש עם האידאלים האלוהיים. זה חלק מן העבודה של הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, שהיא שוברת את המונחים של הפילוסופיה הקדומה, וזה גם חלק מן העבודה של החילונות שהיא שוברת את תבניות החשיבה הדתית, על מנת להיפגש עם אור אינסוף, להיפגש עם ריבונו של עולם. וזה מה שאומר כאן הרב, מיד שנודיעו בשפה ברורה, אז צריך למצוא את השפה, את אוצרו הטוב. עכשיו יש פה אם כן עבודה גדולה מאוד של מציאת השפה. ייתכן שצריך להמציא שפה. כן? יש לפעמים, אני זוכר פעם איזו קבוצה של יהודים רצו, הגיעו לאחת הערים במרכז הארץ, החליטו אנחנו נעשה פעולה של הפצת יהדות. והם הוציאו פלייר ראשון כדי להודיע על שיעור שמתקיים, והם לא שמו לב שמה שהם כתבו היה את פניך דלת אבקש. כן? את פניך דלת אבקש. כי זה ככה אפשר היה לקרוא, זאת אומרת, זה השפה. לא נמצא השפה הברורה. אז עד מהרה ישוב לתנה של תורה ולפגמה יותר רוממה. אני בטוח שכל הציבור, כולל המאזינים בביתם, הבינו את פירושו של המשפט והרמית, רביטה דיינוקה גדל פורטה תבורי מענה, שהרי הוא הוזכר לפחות 5 פעמים במהלך הלימוד. מה הלימוד, ולא כמה, אפילו אצבע אחת לשאול מה פירוש המילים. טוב. וכי קיווית שאני אסביר, הרי חזרתי על 5 פעמים, לא יכולת להבין שכוונתי היא שלא להסביר כדי שישאלו. וגם אתם בבית תשאלו. טוב. הוא לא יעבוד את הרב על מנת לקבל פרס. הוא יעשה את הכל מאהבה גדולה ושמחה יוצא לפי זה שבעוד שעבודת השם או דעת אלוהים במהלך הדורות הייתה איזה תמהיל של יראה ואהבה, הדור האחרון איננו יכול יותר לעבוד מיראה כלל. אביחי, אין משמעות לעבודה מיראה? ודאי שיש משמעות, יש הרבה אוצרות גדולים של, 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 של עומק גדול ביראה. אבל כדי שהיראה תתאפס בצורתה הבונה ולא בצורה ההורסת, צריך ללמוד את היראה מאהבה. כלומר, גם היראה צריכה להיות נתפסת כחלק ממבנה האהבה. כבר דרשו דורשי רשומות ששתי האותיות האחרונות של המילה יראה, י' ר' א' ה', זה שתי האותיות הראשונות של אהבה, א' ה' ב' ה', נכון? יראה, תחילת האהבה. אין שום ספק, רק שצריך לדעת שאצל המקובלים, כשהם דיברו על יראה, אצלם האהבה הייתה כאילו מובנת מאליה. כן, כלומר, זה, אולי בספרות הם לא תרחו לכתוב את זה, אבל היה ברור שכל מי שפונה לתיקונים האלה זה מי שליבו בוער באהבה, ואז ממילא הוא מכריח את עצמו להגיע ליראה כדי לתקן. אבל כיוון שלא כתבו את זה, אז באו קוראי ספריהם של המקובלים ונכנסו לאווירה של דיכאון.
אבל,
היו
גם מקובלים שהפנו את זה כלפי האומה, ואנשים שובים, ואנשים הפשוטים הבינו את זה כעילת העונש.
נכון.
אבל העולם המחקרי לא היה כאילו בקבלת האריזה להרבה יראה, לא רואים
את זה. יש רק דבר אחד, כשאתה אומר שהעולם המחקרי רואה בכתבי הארי הרבה יראה ולא הרבה אהבה, צריך לזכור דבר אחד. שיש אזהרות חוזרות ונשנות אצל הארי ואצל רבי חיים ויטל מפני העצבות, שנחשב לאויב הגדול של המקובל. אז כנראה שהשמחה בכל זאת חשובה, לא עד כמה שאני הבנתי. טוב, אז בואו נתחיל עוד פעם כדי לראות כל מה שקראנו עד עכשיו. תחת זה עכשיו בעקבד המשיכה לעת ההתגלות של אפשרות לאידאלים הניסיים הכללים להיגלות, אז הנטייה שאפשר לה להיפגע בחשקת כדרות ומאפל שרגלה יורדות מוות היא מסתלקת מן הנפש הכללית, והדור הצעיר מתרוקן מהשפעתה, ואך בפרק קטן אינו רואים בו ריקנות ושובבות. זהו מעמד הציסה של המזיקים שנבראים בנשמשות, וביטה דיינוקה גדל פורטה תבורי מנה. אבל מיד שנודיעהו בשפה ברורה את אוצרו הטוב, אז עד מהרה ישוב לאיתנה של תורה, אבל במגמה יותר עוממה. הוא לא יעבוד את הרב על מנת לקבל פרס. זהו, זה נגמר, אין יותר. הוא יעשה את הכל מאהבה, מגדולה ושמחה. דברים מפורשים, והביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, ורשתה, ויטיבך וירבך מאבותיך. זאת אומרת, מה זה ויטיבך וירבך מאבותיך? אז בחזל מצאנו שזה בא לומר שבגלות, בגאולה השלישית, אין יותר גלות אחריה. לכן זה ירבך מאבותיך, שאבותיך הייתה להם גלות אחרי גאולתם. אבל אתה, משאתה נגאל, אינך גולה יותר. הרב מבין את זה גם במובן האיכותי. כלומר, מה שאתה משיג, הקומה האנושית, ההשגתית שאתה בונה בגאולה, היא הרבה יותר גבוהה ממה שהיה לאבותיך. במה זה יבוא לידי ביטוי? ומה להשם אלוהיך את לבבך. מילת הלב, כלומר שנעשה שינוי באופי האנושי בכלל. ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוהיך. וכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. אז אם כן, יש פה חיות חדשה ולא יותר יראה. אז כל מה שהיה באמצע זה רק היה משבר חייך. התבגרות לפי הרב. כלומר, ככל שהחילונות יותר מראה את ציפורניה, מבחינתו של הרב, זה יותר משברי התבגרות, בבחינת רביטה דיינוקה תבורי מנה. שזה מה? אני לא חוזר כדי. אם אתה רוצה לדעת מה זה, תשאל. פשוט, לא, אני לא צריך להסביר מה שאנשים לא מבין. אני לא אמור לדעת מה אתה לא מבין. רק אם אתה תשאל, אני יודע מה אתה לא מבין. זה רביטה, זה בארמית. רביטה דיינוקה, כשגדל הילד, גדל פורטה, גדל קצת, תבורי מענה, הוא שובר כלים. כן? כלומר, זה הילדים שוברים כלים. אתה אומר, או, זה ממש לא מנומס, זה מה שגידלתי. כשהוא היה תינוק, הוא לא שבר כלים. עכשיו הוא שובר כלים. כן, זה חלק מהגדילה שלו, הוא לומד. מה זה עמידות, מה זה תחולה, מה זה רטיבות, הוא לומד. אז כדי ללמוד, הוא צריך לעשות ניסויים. תבור המעני, מה? חשמל, הוא רוצה לבדוק איך זה עובד שם, כן? כשמכניסים שם סיכת ראש, משני הצדדים, מה יוצא? הוא רוצה לבדוק. אז הדברים האלה זה נקרא תבורי מנה, הוא שובר את הכלים. כן? אבל התכוונת רק לתרגום, חשבתי שאתה יודע ארמית.
לא.
בסדר. טוב, והיה...
יכול להיות שבמצב הביניים הזה,
כן.
שהרם מדייר, אז אתה יודע איך לקרוא לזה, כאילו יש יצורים, שהם
לא מקבלים
על עצמם את כל המעלה. זאת אומרת, יש כאלה שהם עובדים על מנת שלא לקבל פרס, אבל הם לא עושים את זה מאהבה וגדולה ושמחה. נגיד פרופסור אלבוביץ, שהוא לא על מנת לקבל פרס, אבל אהבה ושמחה, לא יודע אם יש.
כן, אבל זה שאתה תמצא תמיד בכל הדורות נציגים של כל אפשרויות הדעת. השאלה היא, מה הדומיננטי? ברור שהעמדה של פרופסור אלבוביץ לא הייתה דומיננטית, לא בדורו ולא היום. זאת אומרת, ברור שהדור איננו מחפש את התכנים האלה של יהדות ללא אהבה. כן, זה...
אנשי הדור, נגיד
האינטלקטואלים, נו.
ליבוביץ' מדבר עליהם עדיין היום.
לא, עד היום הזה ליבוביץ' משמש כתירוץ למי שלא רוצה לשמוע את שיח נשמתו. זה העניין. כן, כלומר, איך אמר פעם ליבוביץ'? הנצרות סבורה שאלוהים אכפת לו מן האדם. היהדות סבורה שהאדם אכפת לו מאלוהים. זהו. כן? הוא לא חשב שאולי היהדות יש לה דעה אחרת, שהיא מעוניינת בפנים אל פנים, בדיאלוג, בין האדם לבין הבורא. כן? זה דבר שקצת עבר את התפיסה שלו. כן? בכלל, הדעות של פרופסור לבוביץ' הן מאוד מעניינות מבחינה פילוסופית. אפשר לומר, זה פילוסופיה מעניינת, רק לא הבנתי מעולם מדוע הוא התעקש לומר שדעותיו הם גם דת היהדות. זה לא הבנתי למה. כן? ייתכן, אבל אני יכול להסביר, אולי בגלל שהוא גם היה אדם דתי ושומר מצוות, אז כדי לחיות בהתאמה בין עולמו הפילוסופי לבין ההתנהגות שלו, הוא צריך לומר שזה דת היהדות. כן.
כן.
הרב מדבר כאן על החילונות. שהחילונות באה מתוך תביעה לתוכן רוחני עליון. אז לפעמים, האמת היא ככה, בימינו אנחנו רואים שלפעמים החילונות סובלת ממחלותיה. יש מחלות טבעיות של החילונות, ולכן יש גם נהייה אל תכנים קלאסיים, פולקלוריים של יהדות. כן, זה לא... אז זה יכול להחזיר בתשובה מיליון אנשים. אבל לא את עם ישראל. ברור. בבקשה. הייתי אומר יותר מזה, ככל שהסגנון של חזרה בתשובה הבינונית הולך ומתפשט בעולם, זה גורם לחלקים אחרים בעלי תודעה אחרת להידחות מן המסורת היהודית. בגלל שאומרים, אם זה זה, אז זה רק פולקלור, אנחנו מכירים. כן? מה זה שיח הנשמה? שיח הנשמה זה הזהות העצמית שלנו שרוצה לבוא לידי ביטוי. כן? והיא כל כולה חירותית וכל כולה דבקות באלוהים. עכשיו, לפעמים השיח הזה דופק על דלתות התודעה ולא נותן מנוח. אז צריך למצוא דרכים איך להשתיק את זה. אחד מהדרכים להשתיק את זה זה אימוץ של משנה מייבשת. אז יש משניות מייבשות, משנות מייבשות. כן, אני אומר, זה לא דומיננטי בכלל היום, הגישה הזאת. ודאי, ודאי. אבל אנחנו מתארים פה תהליכים. תהליכים סוציולוגיים כוללים. זה מה שהרב עושה כאן. ביום ההוא, אני קורא כאן בפנים, אני בעמוד קוף מהם, יהיה השם צבאות לאתרת צבי ולצפירת תפארה. לשאר עמו, ולרוח משפט ליושב על המשפט, ולגבורה משיבי מלחמה שערה. כלומר, יהיו ערכים, ערכים שיופיעו, צפירת תפארה, רוח משפט וגבורה. כלומר שקיום ה שדת האלוהים תביא להופעת ערכים ולא רק למילוי חובות. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים, והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. מה זאת אומרת שופר גדול? הרב מסביר במאמרו המפורסם, מאמר השופרות שבמאמרי הראייה, שיש שופר גדול, יש שופר בדוני ויש שופר קטן. שופר זה מה שגורם להתעורר, להתעורר, להתאסף. כן? השופר מאיר, אומר הרמב״ם, עורו ישנים, זה המשמעות של השופר. ויש אדם שההתעוררות שלו, התעוררות לשוב לציון, התעוררות לדעת השם, באה מתוך מניעים קטנים. מה זה המניע הקטן? צרות. הקוזקים שודדים אותנו, יש פרעות בכל מיני מקומות, יש שואה, כל הדברים האלה ממש לא נעימים, זה ממש קשה לחיות בגלות, בואו נעזוב. זה אגב הטיעון של דוקטור בנימין זאב הרצל, זכותו הגן עלינו, שהוא אמר שצריך להקים מדינה כי יש הרבה צרות ליהודים. זה נקרא שופר קטן. יש שופר בינוני. השופר הבינוני אומר, אנחנו רוצים לשוב לעצמנו, להיות עם, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. זה להיות בן חורין, שזה של עצמו שאיפה לאומית, טבעית ובריאה. והיא של חול בהופעת החיצונית, ולכן היא שופר בינוני. שופר גדול זה מי ששיבת ציון אצלו בא ממניע עליון. הוא קבע דייט עם ריבונו של עולם בירושלים, ולכן מגיע לפגישה. וזה נמצא אצל כמה יחידי סגולה, אצל הגאון מווילנה זה היה נמצא, ואצל כמה מגדולי ישראל שעוררו את תלמידיהם לשוב לארץ, או בעצמם עלו לארץ, בסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, כן, האור החיים ועוד רבים כמו. וזה, השופר הגדול הוא בעצם מהדהד בפנימיות השופר הבינוני והשופר הקטן. כלומר, גם מי שלכאורה בא בגלל הצרות, בעצם הוא נדחף שלא מדעתו על ידי המפגש עם האידאלים האלוהים. זה מה שנקרא, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו עובדים בארץ אשור ונדחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים, והשם עליהם יראה. זאת אומרת, תתחדש התרבות הנבואית, ויצא כברק חיצו, והשם אלוהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן. שלום וברכה.